טוב.
להבין פה.
זה חלק
מהלכם.
מה?
בסדר,
אני יודע. טוב, שלום לכולם. אורות הקודש א', עמוד ב'. טוב, אנחנו בעמוד ב', שם הפרק, דעת הקודש ממקור החיים. בסדר? פרקים הראשונים הם מאוד יסודיים לגבי הגדרות. פעם קודמת למדנו את הפרק הראשון, חוכמת הקודש הפועלת. בסדר? טוב, שאלנו שאלה פעם קודמת, מה פירוש הקודש? כי זה הנושא המרכזי כאן, גם בשם הספר, גם בנושא הכללי חוכמת הקודש. וגם כאן דעת הקודש מקור החיים. הבנה הפשוטה שהקודש הכוונה לתורה, הפנימיות התורה, התורה באופן כללי, הדבר הזה צריך הבנה. נקרא את פרק ב' ואני חושב שיש כאן כיוון להבנה. כותב הרב, הידיעה מן העולם והמציאות שבאה מצד החול אינה עולה אפילו לחלק אחד מן הרבבה בערך האמת, לעומת הידיעה העמוקה של העולם והישות בכלל שבאה מצד הקודש. בעברית שלנו אפשר, יש שני דרכים להכיר את העולם. יש להכיר את העולם מצד החול, כלומר, למשל מדעים, זה יכול להיות גם היסטוריה וזה יכול להיות גם פיזיקה ומתמטיקה ומדעים, בין חוכמות שימושיות, בין חוכמות של מקצועות ריאליים, מקצועות הומניים. מצד אחד הרב לא כותב שזה שקר, הוא כותב, אבל סוג הידיעה הזאת שאינה עולה אפילו לחלק אחד מיני רבבה בערך האמת, לעומת הידיעה השנייה, שזה להכיר את העולם, לעומת הידיעה העמוקה של העולם והישות בכלל, כל המציאות, שבאה מצד הקודש. טוב, אז ממילא זה לא שקרי, אבל זה מאוד מאוד חלקי. בסדר, אם זה אפילו אחד חלקי, אפילו פחות מאחד חלקי רבבה, הרב לא אומר שזה שקר, אבל זה גרגיר של גרגיר של אמת. והרב מסביר, כמיתת המציאות והיש הגמור של הכל, היא רק בהיות הכל בא מצד ההופעה האלוהית. כלומר, מצד הסתעפות חיים וישות ממקור החיים והיש. והרב מסביר יותר, שכל מה שמתגלה בתור עולם והוויה הוא רק אין צל קלוש לגבי הישות התאורה והאדירה שבמקור האלוהי. ונמצא שכל העון המדעי של האדם יעלה ברוממות פאר גודלו, רק שייצר ויחסן במקור הווייתו, שידעת השם לאוזו, והכרת הכל מצד מקור הכל. טוב, זה מזכיר לנו, נחזור תכף להסביר את זה בתוך המילים, אם זה לא מובן. מכירים את משל המערה של אפלטון. פורסם מאוד. מה שהרב כותב כאן, בוודאי שזה מזכיר את זה. הוא כותב שכל מה שמתגלה בתור עולם והוויה רק אין צל קלוש לגבי הישות התאורה. מכירים את משל המערה? טוב. משל מוכר, הייתה קבוצת אנשים שישבו במערה והיו כבולים שם או מאיזה סיבה, והם כל הזמן הפנים שלהם היו כלפי הקיר של המערה, והם ראו רק צללים. כל הזמן היו רואים צללים של דמויות, של ציפורים, של אנשים, של שער בעלי חיים, של רכבים, רואים את הכל בצור צללים. יום אחד מישהו הצליח, ושם הם גדלו ונולדו להם ילדים, והתרגלו שזה כל העולם, מה שהם רואים. יום אחד מישהו יצא הצליח לצאת מהמערה, ופתאום הוא רואה שהדברים מקבלים, מימד שלישי, מקבלים נפח וצבע וצורה, ולא רק איזה דמות חיצונית. והוא נפגש עם הכל, חוזר למערה, אומר להם, תראו, המציאות האמיתית זה מה שנמצא בחוץ. הם אומרים לו, מה פתאום, כאן זה העיקר, אם אתה יוצא בחוץ, אתה יכול למות, זה מסוכן, זה. הוא מנסה לשכנע אותה, הוא אומר, כל מה שאתם רואים כאן זה בסך הכל צל של השתקפות של מה שנמצא באמת, אתם לא פוגשים שום דבר. שמעתי מכמה שעל המשל הזה של אפלטון, אז זה מוזכר בזוהר של הקורבין אורחי לאורך האדמי אמנותה, על הפילוסופיה, על הנקודה הזאת, אם כי יש הרבה, יש הרבה הבדלים. כאילו, אם הדומה יש הרבה את השונה בין האידאות של אפלטון לעולם האידאות, שזה כאילו מושגים מופשטים, ומה שכאן זה, כאילו אפלטון אומר שהמשל הזה זה כאילו ככה, כל העולם שלנו זה בעצם צל, לעומת עולם של אידאות שהוא האמת כמו שהיא, אבל כאן זה בסך הכל השתקפות חלקית. דוגמה שמביאים לזה זה, למשל אם ננסה לשאול, מה זה כוס? אתה יכול להגדיר שזה דבר, כלי עגול מקרטון לקבלת, ששותים איתו. אבל זה הגדרה שהיא לא, מה בין כוס לנטלן, מה בין כוס לדלי, מה בין כוס לבקבוק. זה לא ברור, כי כולם כלים עגולים, לא דווקא מקרטון, גם כוס לא חייבת להיות דווקא עגולה, לקבלת נוזלים. טוב, אם תגיד שזה לשתייה, מה בין זה לבין בקבוק? תגיד שיש לה ידית, לא חייבת להיות לה ידית. אז אפשר לעשות על זה, זה פעולה טובה לחניכים, אפשר להגדיר על זה חצי שעה, ולנסות להגדיר מה זה כוס, וכוס גדולה, כוס קטנה, מה בין כוס לספל, מה בין כוס לג'ריקן, מה בין זה ל... בסוף מבינים שטוב, ההגדרה הכי קרובה זה למה זה נועד, למה זה משמש, ואז אפילו אם אני משתמש בכוס כדי לשים בתוך פרחים היא לא הופכת לאגרטל, למרות שאני משתמש בשימוש שדומה לאגרטל, למה זה נועד, ולא מצד החומר החיצוני שלה, לא מצד גם הצורה החיצונית שלה, אלא מצד העניין שלה, המטרה שלה. ואז אני מגיע למסקנה שבעצם כל מה שקם זה השתקפות של מציאות. יש כאילו אידאה שנקרא כוס, וכל זה דוגמאות של כוסות. אז זה כוס, זה כוס, אבל זה לא דו כזה ולא דו כזה. זה לא כוס. כלומר, המציאות האמיתית, נקרא לזה, הישויות או אידאות, זה נמצא במקום אחר, וכאן זה השתקפות. בסדר? ככה אצל אפלטון. וככה במילים דומות כותבים כאן, למרות שאצלנו זה יש המון, המון מה להבדיל, למשל שכאן זה חי. לעומת אצל אפלטון, שהאידאות הן צפויות בהסתכלות והן, זה לא דבר חי. הרב משתמש כאן בלשון דומה שכל מה שמתגלה בתור עולם והוויה, כלומר כל מה שפוגשים כאן במציאות, הוא רק, כן, צל קלוש לגבי הישות התאורה והאדירה שבמקור האלוהי. כמו למשל, העולם נברא יש מאין וספירת החוכמה נקראת יש. יש זה אמיתת המציאות, והעולם כאן זה השתקפות של זה. עכשיו השתקפות, כמו כל השתקפות, יש בה חלקים.
הרב הנזיר כותב שצל הפתום גם האידאות הן גשמיות.
מה פירוש גשמיות? שיש להם חומר, שיש להם
נמצאות באיזה חלל. שיש בן אדם מושלם וכל האנשים הם פגמים של הבן אדם.
מישהו בן אדם שעשוי מחומר, ככה אצל אפלטון?
לא, לא יודע אם הוא קיים, אבל אופן עקרוני יש מישהו מושלם שכולם חסרים, כאילו כולם לא מושלמים. כאילו יש כוס אחת שאתה יכול להגיד שיהיה כוס המושלם, כל השאר פשוט דומות לה.
או שהן נגזרות שלה.
כן, לא שיש רעיון רוחני שלה. לא שיש איזה...
האידאה שם זה לא עוד דבר רוחני?
לא, היא יכול שלא קיימת במציאות, אבל אם היא קיימת, היא תהיה משהו גשמי. זה לא איזה ספירה או איזה משהו.
כשאתה מדבר על במרכבה, על פני אריה, פני נשר, מה אתה לפי אפלטון, זה אריה? אריה
שקוף? לא קיים במציאות, אבל זה משל. זה משל כאילו לאריה שקיים.
לאריה שהוא באמת קיים? השאלה?
שיכול להיות קיים. לא חשוב אם הוא קיים או לא. השאלה אם המשל הוא קיים.
כשהוא מדבר על עולם האידאות, מה יש?
כן. אני אומר, יש טרמינולוגיה כזאת. ברב צבי יהודה זה מודגש הרבה שמדברים על עולם הקודש. אנחנו אומרים, טוב, קודש זה כינוי לדתיים, זאת אומרת, אתם רוצים כאן לבוא לאכול, לעשות כאן תפילות, לעשות כסים, טוב, נו, בסדר. המציאות זה מה שקורה בחוץ. בחוץ יש כאן ערבים, יש כאן סרסורים, זריקות אבנים, אתם כאן לומדים תיאוריה. בסדר, יש העולם בחוץ, זה עולם של מתח, של... זה העיקר. הרציות המגיש הרבה שהקודש, זה בדיוק להפך. קדוש לעולם קיים, ואמיתת המציאות זה עולם הקודש. ומה שנראה כאילו תקסים דלוחים כאלה, או משרד הדתות, אז לא, שם זה עיקר המציאות. אלא שזה מופיע בצורה קטנה, אבל זה עיקר המציאות שם. אז, כן.
כל האידאות
זה רעיונות. זה לא דבר משמי. זה אכן רעיונות. מה ההבדל מעולם הקודש? עולם הקודש ואין להם מקור, והאידאות אצל אפלטון עומדות גם מעל אלוהים. כלומר, אצל אפלטון יש את הדמיורגוס, שזה אל שהוא, התפקיד שלו זה לתרגם את האידאות לעולם הרוחני, לעולם הגשמי. אז הוא נמבין, האידאות זה המקור המושלם, ויש איזה זה, ואצלנו ריבונו של עולם עומד מעל הכל. יש בהחלט מקום לדיון מה בין האידאות אצל אפלטון לבין הספירות בתורת הקבלה. האם זה אותו דבר? יש כיוון כזה שמשמע ככה גם ברמה, רבי משה איסרליש, וגם אצל רבי אליעזר אשכנזי, המהר"ל חולק על זה בחריפות, לא קרב זה אל זה. היה צריך, טוב, ובכל זאת, אז מה בין פילוסופיה לקבלה? איפה ההבדלים? בכל מקרה, יש איזה צד של דמיון, להגיד שלהסתכל על כל העולם כאן בתור איזה הכרה חיצונית.
זה כל הסיפור, שמבחינה חיצונית זה כאילו דומה, מבחינה פנימית
זה לא דומה. נכון. עכשיו, הרב אומר, נחזור עכשיו לפי זה עוד פעם מההתחלה ונבין את זה יותר. הידיעה מן, אפשר, שני דרכים איך להכיר את העולם. אנחנו שוב מנסים להגדיר מה זה קודש. אז קודש לפי זה לא חוכמה מסוימת, זה לא לימוד מסוים, חומר מסוים, אלא זה דרך הסתכלות. ויש שתי דרכים להסתכל בעולם. יש דרך של חול, כלומר מצד העולם עיניים שלנו, ויש מבפנים. למשל, הדוגמה המצויה זה, עם ישראל חוזר לארץ עכשיו. אפשר להגיד, טוב, כל מיני אנשים, היה להם רדיפות בגלות, היה להם צרות, רוצים לשים מקום, להניח את הראש. אפשר לראות שזה התקיימות חזון הנביא. אפשר להגיד, טוב, ככה אתה מפרש את המציאות, אבל נראה בסוף מי צודק, יש לך דעה משלך. אפשר להגיד, לא, וזה באמת מה שקורה, זה אמיתת המציאות, דבר אחד מדבריך אחור לא ישוב רכה. אתה יודע, אני לא מכיר את זה, בסדר, זה חולף. עוד פעם, הידיעה מן העולם והמציאות שבאה מצד החול אינה עולה אפילו לחלק אחד מיני רבבה בערך האמת, לעומת הידיעה העמוקה של העולם והאישות בכלל שבאה מצד הקודש. דוגמה מפורסמת על זה, למשל סיפורי חסידים, סיפור על הרב מרדכי אליהו, תחת צדיק לברכה, מפורסם, סתם סיפור מצוי אצלו. הוא אמר לאיזה אישה שהייתה בהיריון, הריון מסובך, הוא אמר לה, את תלדי בלידה רגילה. והיא באה אליו כמה פעמים, הוא אמר לה, תלדי בלידה רגילה, ואיתור בזמנו, אל תדאגי. והיא היום, והאישה הגיעה כבר לבית חולים עם צירים והתקדמות, ונכנסים לחדר לידה, והוא אמר, היא תלד בלידה רגילה. וזה היה ביום שני בערב, באמצע שיעור לוויין. הרופאים אומרים, טוב, הכל לא מתקדם, הכל מסובך, רוצים להכניס אותה לחדר ניתוח. אז באמצע השיעור רגע הביאו לרב אליהו פתק, אמרו לו, זה מה, זה הוא אומר, יהיה בסדר, היא תלד בלידה רגילה. כבר הכניסו אותה לחדר ניתוח, חיברו אותה למכשירים, וברגע האחרון פתאום הגיע איזה רופא, אמר לה, את רוצה ללדת רגיל? הגיע צץ איזה רופא מאיפשהו, היא אמרה, כן, דבר טוב, תנסי, תלחצי פעם אחת, וילדה לידה רגילה. אז מה, הרופאים, בסדר, אז זה דוגמה לידיעה מצד החול, מצד הקודש, זה נראה אחרת, אתה לא מבין מה קורה, אבל זה בפנים. עכשיו, מה היחס בין הידיעות האלה? הן לא סותרות אחת השנייה, הרב כותב, שורה שלוש, כי אמיתת המציאות בה יש הגמור של הכל, אם אתה רוצה להכיר באמת את העולם, צריך להכיר את העולם מצד המקור שלו, מצד איך ריבונו של עולם מסתכל על העולם, למה הוא ברא אותו, איך הוא מנהל אותו, וזה מתגלה דרך התורה, גם. היא רק ביות הכל בא מצד ההופעה האלוהית, מצד הסתעפות חיים וישות, ממקור החיים והיש, ריבונו של עולם מקור החיים. שכל מה שמתגלה בתור עולם והוויה הוא רק אין צל קלוש לגבי הישות התאורה והאדירה שבמקור האלוהי. ונמצא, הרב עכשיו לא שולל את המדע, זה יורחב בפרק הבא, הרב לא שולל את המדע, לא אומר אין שום מקום לחוכמות החול, אבל פרופורציות, שידעו מה הם יודעים ומה הם לא יודעים. למשל, סיפור על החתם סופר, רופאים נכנסו, הבן שלו היה חולה, ורופאים נכנסו ובדקו ואמרו לו, אין לו סיכוי לחיות. זהו, מהמחלה הזאת הוא לא יקום. החתם סופר אמר להם, טוב, אתם צריכים לעשות את התפקיד שלכם. אתה יודע לרפא או שאתה לא יודע לרפא? אתה לא ממית אנשים, זה לא התפקיד שלך. אתה אומר, אני מרים ידיים, בסדר. אחרי שהרופאים אמרו אותו, זה אמר, טוב, אתם עשיתם את שלכם, תלכו. החתם סופר נכנס להתפלל, היה עם החולה בחדר עם הבן שלו, יצא, אמר, קיבלתי 15 שנה, והבן שלו חי עוד 15 שנה. אז יש מקום לרפואה, פה מכיר רופא אחד, אמר לאיזה אישה, אמר לה, אם יצמחו לי שערות כאן בכף היד, את לא תלדי. כאילו, את לא, אין סיכוי, זה הכרות הלכתית, אם את רוצה לשמור על ההלכה, לא יהיה לך ילדים. וגם רב אחד ברך אותה, למחרת שהרופא הזה אמר, והאישה מאוד נפגעה, והרופא חושב שהוא אלוהים, שמה שהוא אומר זה, אתה לא יודע לטפל, זה לא אותה אישה נולדו ילדים, רופא הזה יום למחרת, הוא נהרג בתאונת דרכים. אתה תדע מה התפקיד שלך, מה המקום שלך, מה אתה באת להסביר, אבל מה המקור ששם אתה לא יכול לדעת. כך כותב רב, נמצא שכל העון המדעי של האדם יעלה ברוממות פר גודלו רק כשייצר ויחסן במקור הווייתו. שידע את השם והוא זו, כלומר להכיר את ריבונו של עולם ואיך ריבונו של עולם מסתכל על העולם, הכרת הכל מצד מקור הכל. אני חושב שזה אולי ההגדרה הכי טובה למבט של קודש, כלומר לדעת להסתכל על העולם בעיניים של ריבונו של עולם. אז התיישרו כל ההדורים, זה לא בא לסתור את העולם, אבל בא ליישר את המייקר ומטפל. כל מיני שיקולים שאנחנו מחשיבים אותם ריאליים ומציאותיים, פתאום הופכים לזניחים לגמרי. וגם להפך, מה שנראה חסר משקל, הוא מקבל משקל מאוד גדול. מצד שרק אז, ביות הגובה העליון של המדע מתגלה, יחס המדע נערך בטבעו. בכל זמן שהעולם מתגלה רק על ידי צלליו הקהים, שהם השארת הכרתו מצד צבאיו הבודדים והכרותיו החיצוניות, כלה נחשב, זה כמו שום דבר, לעומת הקניין המדעי המוחלט שהוא דעת השם, המתבלט על ידי דעת העולם בתור פועל השם. העולם, ריבונו של עולם, חותם את האמירה שלו בעולם, בעשרה מאמרות נברא העולם, העולם בנוי על דבר השם, בדבר השם שמיים נעשו. אז זה לא יהיה מנותק מרצון השם, שמתגלה דרך ישראל, מתגלה דרך התורה, וככה צריך ללמוד להכיר את העולם. שהוא דעת השם מתבלט על ידי דעת העולם בתור פועל השם, שאל זה נשואות עיני כל חי, וזה כל האדם, כל המצוי, כל המוכר והנודע. עכשיו הרב מוסיף דבר חשוב, לפעמים באוניברסיטה הרבה פעמים לומדים את זה בתור הכרות שכליות, טוב צריך לשים את המשקפיים האלה, טוב עכשיו צריך לשים משקפיים אחרות, אז בסך הכל למדנו משהו חיצוני. גם בפרק הקודם הרב הנזיר מדגיש, וגם כאן, את האחדות של המוסר והחוכמה לעומת החוכמה לבד, שהיא האדם יכול להיות עם מידות מקולקולות, אבל הוא עוסק בחוכמה. חוכמת הקודש לא ככה. בפרק הקודם למדנו שהחוכמה הזאת באה לשנות, היא גם שנה את האדם, את הרצון שלו ואת האישיות שלו לאדם אחר. כאן אותו דבר, הרב כותב שזה המטרה של המוסר, מטרה של תיקון המידות. המטרה הראשונה של תיקון המידות זה מצד דרך ארץ חברתי, להיות בן אדם, כדי שתהיה חברה מתוקנת, סוג של נימוס. אתה יכול להגיד שזה גם, כמו שאמר, אני חושב, סוקרטס, שהמטרה שלה להיות, המטרה להיות מוסרי, פשוט כדי לקנות חוכמה. כי האדם שכל יום הוא רדוף אחרי כסף ורוצה להרחיב לעצמו את הבית, לא יהיה לו זמן לעסוק בחוכמה. אז תלמד להסתפק במועט. כאן המטרה היא אחרת. כמו שכתב, אמרו חז"ל, והלכת בדרכה. מה הוא חנון? אף אתה חנון. מה הוא רחום? אף אתה רחום. מה הוא גומל חסדים? אף אתה. כלומר, המוטיבציה לתיקון המידות היא שונה לגמרי. לא בגלל שלפנות לך זמן, אלא כדי באמת להכיר את השם. כמו שהרמב״ם, שגם באוניברסיטה לא אוהבים להגיד את זה, כי עיקר השכל, והרמב״ם חותם את מורה נבוכים, שהתכלית של הכל היא ידיעת השם, והרמב״ם אמר, אבל תשים לב, הוא לא אמר, השכל וידוע אותי, כי אין כמוני, או כי אני אחד, או כי אי אפשר להגיד עלי שום דבר, או כל מיני אמיתות פילוסופיות, אלא השכל וידוע אותי, כי אני השם, עושה חסד, משפט וצדקה, והרמב״ם אמר, הוסיף מילה חשובה, בארץ, זאת אומרת, הכרת תכלית ידיעת השם זה להיות אדם מוסרי בטוב, וזה לא דרך ארץ שקדמה לתורה, אלא זה תכלית של הכל, כי בלך חפצתי נאום השם. ולפי זה גם תיקון המידות כאן, זה חלק מהזדהות ופגישה עם רצון השם. לכן נביא לא יכול, נבואה לא שורה על אדם שהוא צריך כמה תנאים של חכם, גיבור ועשיר, גם גיבור במידות, גם בגוף וגם במידות, וגם חכם. לכן כותב הרב, וכל עמל העולם ואילוי מדרגותיו הוא מכונן רק כדי שיבוא האור העליון של המדעיות להתגלות בשטף מקור אמיתתו. כלומר, מה, כל מה שהוא נראה חיצוני וחלקי, צריך לקבל את הערך האמיתי שלו, וכל העולם צועד לשם, וכל המוסר הכללי והפרטי, כל הטבעת אורחות החיים, אורח הצדקה והישרות בחיי היחיד והכלליות, הכל תלוי ועומד, במטרה של הכל, להגיע אל מכון תמותו, על ידי ההתוודאות של ההכרה במקוריותה. שוב, ההכרה, הפגישה החיצונית עם העולם במקוריותה, ולכך צריך תיקון המידות. שהולכת ומתנסית לפי אותה המידה שיחשף ההוד של אור החיים שבמקור הקודש, שהוא זו האמת, אור השם מחולל כל. נפש החיים מזכיר על הנשמה, בדרך כלל בתחילת לימוד קבלה אומרים שאדם יש נשמה ויש לנשמה כמה חלקים. נפש רוח נשמה חיה יחידה, ונפש רוח זה, נפש רוח נשמה זה חלקים פנימיים, וחיה ביחידה זה אורות מקיפים. בצורה יותר מדויקת, אמרו, הזכירו שרק נפש ורוח זה מה שנמצא בתוך האדם. נשמה היא רובה נמצאת מחוץ לאדם, רק זוהר ממנה קטן נמצא בתוך האדם שמתגלה לו דרך המוח. לפי החלוקה של מוח לב כבד, אז בכבד הנפש, בלב הרוח, במוח נמצאת הנשמה, אז באמת לא הנשמה נמצאת במוח, אלא החלקים עליונים של הנפש והרוח נמצאים שם, הנשמה רובה נמצאת בחוץ. מה נפקא מינה לידיעה הזאת? מסביר נפש החיים שהנשמה היא כנגד ספירת הבינה, לפי החלוקה הרגילה. בינה, כוונה, להתבונן, להבין, להסכים. זאת אומרת שעיקר ההבנה נמצאת מחוץ לאדם, היא עומדת, זה מעל היכולת של האדם. האדם בשכל הרגיל שלו הוא לא משתמש בנשמה, אלא בשכל הטבעי שלו, בשכל הפשוט. הוא אומר, אם האדם מכשיר את הנפש והרוח שלו, שהם הכוחות הפנימיים שלו, וזה על ידי תיקון המידות, תיקון המידות ותיקון המעשים והליכה ברצון השם, לאט לאט הנשמה מתגלה לו והיא זורקת לו ניצוצי הבנה. כמו שבמשנה מסכת אבות, כל לומד תורה לשמה, מגלים לו רזי תורה ונעשה, זוכל דברים הרבה, ונעשה כנער שאינו פוסק, והוא מבין הכל והוא זוכר הכל, והכל נראה בצורה אחרת לגמרי. כלומר, לידי, בשפה של מקובלים נגיד, שעל ידי תיקון של נפש ורוח, אז הנשמה, שזה ספירת הבינה, כלומר, הבנות חדשות והבנות עמוקות יותר מתגלות לאדם. וזה אותו דבר שהרב כותב כאן, שעצם הידיעה של הקודש היא עומדת מחוץ לאדם, האדם לא מגיע לזה בצורה רגילה, האדם לא נולד עם מודעות של קודש ועם הבנה של קודש. אבל על ידי עמל המוסר ואורחות הטבעה של המוסר הפרטי והכללי, הנשמה מתחילה להתגלות לאדם. ואז, חוץ מההשפעה גם לטבע של הגוף שלו, שהרפואה שלו תהיה אחרת, כמו שכתב הרמב"ן בחוקותיי, שכשעם ישראל במצב שלם שלו, אז הרפואה שלו לא, זה לא לפי רופאים, זה לא לפי רפואה של הטבע, וגם לא של רפואה טבעונית שהולכת לפי הטבע, לפי הנפש של האדם. זה יותר מזה, זה תלוי בצד המוסרי. הצד המוסרי זה מתגלה לאדם, האדם מתוקן לפי זה, לכן אומר הרמב"ן, אדם חולה צריך ללכת לחכם, לשאול מה הוא עשה לו בסדר, זה סיבה מוסרית. זה לא רק בגלל שהוא אכל אוכל לא בריא, או בגלל שהוא לא שמר על הבריאות שלו, שזה צדדים שהם נכונים, אבל הם חיצוניים והם חלקיים. והצד הפנימי, כשהנשמה מהירה, הכל הולך לפי מערך מוסרי. כמו צרעת למשל, שהדוגמה הבולטת. שהצרעת זה פגם שמגיע על קלקול מוסרי. אומר הרמב"ן, כשעם ישראל במצב התקין שלו, וככה גם צדיקים בכל הדורות שמגיעים למקום הזה, מה חלק לרופאים אצל עושה רצון השם? מה יהיה אדם חולה? צריך לשאול אצל השם, אצל עושה רצון השם, אצל תלמידי חכמים, למה זה מגיע? וזה לא קשור לרפואה. הרפואה זה המעגל החיצוני של זה.
אז אנחנו לא חיים בעולם האידאות, אנחנו חיים בעולם שלנו.
נכון.
תרופות, לא...
נכון, אז אותו דבר, גם הרמב"ם אומר, כשעם ישראל נמצא עם כולם במצב השלם שלהם, כששכינה שורה, אז כל ההנהגה הטבעית היא במדרגה אחרת. למשל, פרשת והיה עם שמות. אז ונתתים את הארצכם, או בחרף השם לכם, זה תלוי אם שומעים ברצון השם או לא, אבל לא בסיבות טבעיות. אבל זה במצב השלם. כשזה לא במצב השלם, אז אנחנו בצורה טבעית. דברים דומים לזה כותב הרב חרל"פ על ביאור על שמונה פרקים לרמב"ם. הרמב"ם כתב בפרק הראשון, תדע לך שנפש האדם אחת. ויש לה פעולות רבות שקוראים להם הרופאים נפשות, אבל זה לא הרבה נפשות, זה נפש אחת. פעם שאלו אחד מחסידי חב"ד הזקנים, בא להעביר שיעור בישיבה, שאלו אותו, בחב"ד אומרים שלאדם יש שתי נפשות, נפש אלוהית ונפש בעמית, או המקור אצל רבי חיים ויטל. אז שאלו, איך זה מתיישב עם הרמב"ם? חב"ד אוהבים את הרמב"ם. הרמב"ם אמר נפש האדם אחת. אמר, אני לא יודע. קושיה. הרב חרל"פ מסביר מה הכוונה נפש האדם אחת, שבאמת הכוונה לנפש האלוהית של האדם. ואחת, טוב, לא יודע אם זה הכוונה ברמב"ם, אבל ככה הרב חרל"פ מסביר. הדברים אמיתיים מצד עצמם, אם להלביש את זה ברמב"ם, זה מקום לדיון. נפש האדם אחת, אחת מצד זה שהכוונה לנפש האלוהית, ואחת כי אחוזה והיא הופעה של ריבונו של עולם. ובאמת האדם, מהצד הטבעי שלו, נפש, האדם נולד עם הנפש הבהמית, הוא נולד עם שניהם, אבל בעיקר מה ששולט בו זה הנפש הבהמית. ומהצד הזה האכילה של האדם לא, דומה, לא, לא שונה מהאכילה של סוס, והאכילה של שאר בעלי חיים, והשינה שלו, והוא כולו נמצא מתחת השמש ומתנהג בדרכי הטבע. אבל אם האדם זוכה, בלשון הרב חרל"פ, על ידי תיקון המידות, האדם זוכה לשמוע מה שהנפש האלוהית מלחשת אליו, ואז היא כאילו היא עומדת בצד בסטנדביי, ואם האדם מתקן את עצמו לאט לאט, הנפש האלוהית שהיא אחת, והיא אחוזה בריבונו של עולם, היא נכנסת אליו והיא מנהיגה אותו, ואז אומר הרב חרל"פ, באמת אין שום צד של דמיון בין יהודי לגוי, לא שייך בכלל, כל שכן לבעלי חיים, הרפואה שלו לא אנושית, כל ההנהגה שלו שונה לגמרי. זאת אומרת, יש לנו את המצב הזה, אנחנו לא חיים, לא משתמש בביטוי עולם העידות, כי הוא לא נכון. אבל הקודש, אנחנו לא נולדים עם הקודש, אבל זה משימה להגיע אליו. כמו שהרב כותב, שבסוף הקודש ינצח בעולם. היה יהודי אחד מסובך שטעה בזה, אמר ישעיה ליבוביץ'. אמר שלושה אנשים שאמרו אותו דבר ושלושתם טעו. קורח, הכוזרי והרב קוק. שלושתם אמרו, כל הידע כולם קדושים. נשמע משפט כזה של סגולת ישראל. אבל זה לא נכון, כי קורח אמר כל הידע כולם קדושים. והכוזרי והרב קוק אמרו שהידע כולה קדושה. כלומר, עם ישראל בטבע שלו, בפנימיות שלו הוא קדוש. אבל אצל היחיד, היחיד לא נולד במדרגת הקדושה. להגיד על כל אחד כמו שהוא קדוש, ככה אמרה הנצרות, וזה זלזול הקודש, זה חוסר הבנה מה זה קודש. קודש זה פנימיות המציאות, זה אמיתת החיים. זה פגישה חיה עם ריבונו של עולם, זה צריך לזה הרבה הרבה הכנה. אצל האומה כולה קדושה, אצל היחיד זה משימה. והוא מתרומם לשם על ידי חיבור לכלל ישראל, על ידי תיקון המידות, על ידי חיבור לארץ ישראל, על ידי הליכה ברצון השם. ואז כשמגיעים למקום הזה, הכל נראה אחרת. צדיקים שהם עושה רצון השם, שהם מחוברים לקודש, אז עליהם נאמר, צדיק עוזר בקדוש ברוך הוא מקיים, ותגזרו אומר ליעקב לך. כי נמצאים במקום הפנימי הזה. כן, לא, 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 לא. יש מקום לחוכמות החול, כמו ש...
לא, שאלה אם הקודש יכול לראות...
לא, לא במקום, לא. איפה אתה, איפה משמע מכאן? לא.
לא, אחד כמו רבבה מהאר...
לא, כשהוא אחד מן הרבבה, הוא מנותק לעצמו. אבל תראה את סוף הפסקה הראשונה. ולמצא שכל ההון המדעי של האדם יעלה ברוממות בארגוד לא, רק שיעצר ביחסים במקור הווייתו. כלומר, אתה מביא את הידיעות שלך מעולם החול, והכל שנותן את זה פרופורציות, מה יודע ומה לא יודע, ואיך זה מסתדר ומתיישב. נותן את זה את המיקום הנכון. תראה, בפסקה הבאה זה מאוד בולט. בשתי שורות הראשונות, חוכמת הקודש בתאהו והמתתה, כשהיא מתגלה בעולם, היא מחיה את הכל. היא איננה צוררת שום מדע. אז לא בא להגיד, אז בגלל זה אמרתי שמאוד מאוד חשוב להגדיר מה זה קודש, אם אפשר להגדיר. אם נגיד קודש הכוונה לימוד תורה, כמו הבנה פשטנית, אז כן, הכוונה, תלמד תורה, ככה אתה מבין את כל העולם ויהיה בסדר. מה שפשוט לא ככה. בחורי ישיבות הם לא יודעים את כל העולם. הם יודעים את התורה שהם לומדים. הלוואי. וזהו. אבל הקודש זה סגל עיניים פנימיות על המציאות. ואז אתה רואה את כל המדע, כולל ההיסטוריה, כולל הפיזיקה, כולל הכל. אבל מקבל מבט אחר. מה זה אומר? האם העולם הוא מעלים את ריבונו של עולם או שהוא מגלה אותו? אז זה תלוי במבט של הקודש. ככה אני מבין. אם אתה מכיר כאן אחרת, אז...
לא.
נחזור על הפסקה האחרונה, בכל עמל העולם בעילוי מדרגותיו הוא מכונן רק כדי שיבוא האור העליון של המדעיות להתגלות בשטף מקור אמיתתו. ובכל המוסר הכללי והפרטי, כל הטבעת אורחות החיים, אורח הצדקה והישרות בחיי היחיד והכלליות, הכל תלוי ועומד להגיע אל מכון תמותה לידי התוודאות של ההכרה במקוריותה, שהולכת ומתנסית לפי אותה עמידה שיחשף ההוד של אור החיים שבמקור הקודש. כלומר, כל שנהיה יותר מודעים לעולם הפנימי הזה ונחיה אותו, שהוא זוהר האמת, אור השם, מחולל כל. נמשיך עוד פרק אחד? אפשר? בסדר, יש לנו עוד. כן, בסדר. טוב. טוב חוכמת הקודש. הפסקה הזאת היא גם המשך לפרק הקודם, היא באה לבאר את היחס בין הקודש לבין החול. הזכרנו שפעם קודמת שקודש וחול זה לא כמו תומה וטהרה, שהם לא יכולים לחיות ביחד בכפיפה אחת. לקודש וחול, חול זה מלשון חלל. ככה שמעתי בשבת, מישהו הזכיר, על סוף פרשת במדבר, כתוב, ולא יבואו לראות כבלה את הקודש ומתו. אז אל תחריטו את משפחות הקהתי, וזאת עשו להם, והגישתם אל המזבח, והגישתם אל הקודש לשרת, ולא יבוא, הפרשה מסתיימת, לא יבוא לראות כבלה את הקודש. הוא הסביר, הוא דרש שכבלה את הקודש, הכוונה שהקודש, יש הבנה כזאת ששבת זה שבת קודש, וימי החול אז אין קודש. ובאמת זה לא ככה, באמת בשבת הקודש נמצא כל הזמן, הקודש זה יסוד העולם, אלא שבשבת הקודש גלוי, ובמוצאי שבת, בכניסה לימי החול, הקודש נעלם, הקודש מסתתר בפנים, בדומה לאור הגנוז. אור ששימש בששת ימי בראשית, והוא נגנז. נגנז לא שהוא הסתלק, אלא הוא גנוז בפנים, בתוך המציאות. וצריך לדעת איך לפגוש את האור הגנוז, אבל הוא נמצא. כך אותו דבר, ההבדלה בין קודש לחול, זה לא הפרדה, זה לא להגיד כאן אין קודש, אלא כאן הקודש גנוז. כשהקודש גלוי, אפשר לעשות קידוש, אפשר להתייחס אליו, אבל באמת הוא גנוז בכל המציאות. ואותו דבר גם ביחד של ארץ ישראל לארצות, שהקדושה נמצאת בכל העולם. אבל כאן זה כמו ספירת המלכות, כאן זה פה, כאן הכל מתגלה, הקודש פורץ, והיחס אותו דבר בין ארץ ישראל לבין. לבין ירושלים, לבין קודש הקודשים, הכל מדרגות, מדרגות של גילוי, של מה שנמצא בכל המציאות. ככה הוא כותב באורות הקודש ב', וכך גם ביחס בין ישראל לאומות העולם. לאשר בחר בנו מכל העמים. בכל אומות העולם יש קדושה, חביב אדם שנברא בצלם, ואצלנו זה צורה גלויה של הקודש.
אז יש להם את הקדושה שיש להם?
בצורה פנימית, כן, אבל אצלנו זה גלוי, ואנחנו יכולים להדריך אותם איך לגלות את הקדושה הזאת. אז באמת לפי זה הכל הוא הבדלי מדרגות, צריך לא לטשטש מדרגות, צריך להבדיל בין קודש לחול, אבל מאוד צוררים אחד את השם.
לתת לראש שתנמיה כמו שבת?
שאלה, והשאלה אם שבת תתעלה יותר, גם לשבת יש שתי בחינות, יש בחינה של שבת, יש שבת שהיא מקור הברכה, כלומר היא המקור של ששת ימי החול, אתה יכול בספירות להגיד שהיא כמו ספירת הבינה, זה גם כתוב, והיא עומדת מעליהם, להגיד ששבת היא בסך הכל עם מלכות, לא מגרמה כלום. כל ששת ימי החול, הנחל זורם מתחת לפני הקרקע, בשבת הוא מתגלה, הוא פורץ. אז מקדש, יום השביעי מששת ימי המעשה, הקדושה גנוזה בתוך ששת ימי המעשה, בשבת היא מבצבצת לבחוץ. לפי זה גם ימי החול יתעלו, כך כתוב במקורות, שימי החול יעלו למדרגה של ימים טובים, ושבת תעלה למדרגה של יום כיפור, שיש שבת שבתות. ויש מעל זה, יום השמיני, פורים, יש מעל זה. אבל ראיתי פעם את הרב עוזי הביא לזה, נדמה לי שזה בכתבי הארי. אבל לא ראיתי את זה בפנים. ראיתי הרב עוזי פעם ערך איזה טבלה שלמה של סדר הזה, של ימי החול יעלו למועדים, קדושת המועדים תהפוך כל יום לאיזה מועד הוא עובר, ושבת יתעלה. בסדר, כאותו דבר גם ישראל באומות, אתם כהני השם תיקראו, אומות העולם יעלו למדרגת, יש עתיד יותר רחוק שבא לכם יעלו למדרגת אדם. הכל גנוז והכל, רק הבדלי מדרגות. ההבדלי מדרגות האלה מאוד חשובים, לא לטשטש אותם, אבל זה לא בא להגיד שאנחנו מנותקים מהם. בסדר? לכן גם נפקא מינה בזה, הרב כותב כאן, חוכמת הקודש בתאור באמיתתה כשהיא מתגלה בעולם היא מחיה את הכל, כי הקודש זה פגישה עם מקור החיים. מקור החיים בא להשפיע בחיים, לא בא לצרור אותם. אינה צוררת שום מדע ושום גודל וסיגוב גבורה בעולם, כי מאתרת את הכל בשאיפת צדקה, בטובה ואינוותנותה. כאן יש הגדרה עוד שעוזרת לנו בפגישה עם הקודש. גם הקודש בא לתת מגמה לעולם, לעומת המדע שיודע להסביר ככה דברים עובדים. תעשה ככה, יהיה לך טוב. תעשה ככה, יהיה לך זה. למה? זה חוקיות עיוורת. הקודש זה פגישה עם השם, בא לתת מגמה לעולם. מגמה גם לעולם הכללי וגם לאדם הפרטי, והמגמה היא עילוי מוסרי של האדם. לכן היא מאתרת את הכל בשאיפת צדקה, בטובה ואינוותנותה. אני מבין שהנמה בגלל ש... כי כשעומדים מול ריבונו של עולם, אז אדם מקבל את המקום הטבעי שלו, במקום, אחרי משפט מהרב צבי יהודה, שהוא אמר שגאווה זה הדבר הכי מטופש בעולם. שאדם חושב שהוא מקור הכל, והוא מושלם, ואין לו מה להתקדם. זה דבר מטופש. ענווה, אדם מכיר את כל הכוחות שלו, אבל מכיר שהשם נותן לו את הכוחות, ואז יש לו מעמד טבעי. לדעת מה יש בו, מה השם נותן בו, וזה מאוד מבורך. אבל להכיר את ריבונו של עולם שעומד מאחורה. לעומת גאווה, שאדם סותם את הכל, ואני ואפסיר. אז היא מאתרת את הכל בשאיפת צדקה, בטובה, ואין ותנותה. כל, וכמו בפרק הקודם, היא נותנת להם פרופורציות. כל שאיפות הצדק בכל צדדיהן בעולם הכללי ובעולם הפרטי, מוצאות הן על ידה את מבואן האמיתי, ונעזרות על ידה להתגשמותם של מפעלן בפועל ובחיים. כלומר, לא מאתרת רק את החוכמות, אלא גם את כל המגמות של הצדק. טוב, כאן בסוף הרב עוסק בכוונות של מקובלים. וכל הכוונות הטובות, הכלולות מרזה קודש, אני מבין שהכוונה לכוונות בתפילה ולימוד תורה של מקובלים, מה עושים? לוקחים, פוגשים את רצון השם שמתגלה דרך אותיות וממשיכים את הרצון הזה של רצון הקודש בעולם. כן, הבדל בין מיסטיקה לקבלה, שבמיסטיקה צריך להתעיין, להתבטל מהעולם, ובקבלה להמשיך את רצון השם עד לפרטי המציאות, עד שזה יהיה לפקידת הקרות וליישוב הארץ ולמצוות ולתורה, לקחת את הקודש ולהופיע אותו בעולם. כל הכוונות הטובות כלולות מרזי קודש בתורה, בתפילה, במצוות, הכל יחד. וכל פרטיותן עניין שבילים לגלות על ידם את אותו האור העליון של חוכמת הקודש, כדי להביא את הופעות הקדושה הזאת בעולם. להסביע לכל חי רצון. רצון השם שמחיה את העולם בא להסביע לכל חי, לתת לכולם. בחיי שעה, שזה עולם הזה, ובחיי עולם. טוב, עד כאן. הרצון זה מה שנמשך בעולם. הרצון השם באופן כללי מחיה את העולם, ולהסביע לכל חי רצון, להמשיך רצון לכל המציאות, בצורה יותר חי.
הגילוי הגדול, הרי זה לא שיש אידאו. כל הפילוסופיות, כולם מאיפה שואפים, מאיפה שואפים. ברור שיש רוח, אין מה לעשות, אף אחד לא יכול להתכחש לזה. יש רוח, אז מזה שואפים. החידוש הגדול של התורה, של ישראל, זה לא שיש רוח, רוח יש. הרוח והחומר זה אחת. זה הגדולה.
אני שמעתי שמישהו, הרב סולטנוביץ', מסביר את זה שזה מה שגילה אריסטו.
עכשיו,
אריסטו הגיע אחרי אפלטון. כן. שהוא קבע בעולם האידאות. הוא אמר, לא, זה לאפלטון.
הוא התחיל.
האידאות נפרדות והחומר פה. ואריסטו אמר, לא, זה הולך ביחד. זה לא
הולך ביחד. זה לא הולך ביחד. זה הולך ביחד, אז יש לך הרמב״ם. שהוא לקח את אריסטו והוא חיבר לו יהדות. אז שם זה הולך ביחד. אצל אריסטו מתחילים מלמטה. מתחילים מלמטה. זאת אומרת, מי שבונה את העולם זה אבן גבי אבן. מתחילים מלמטה. החידוש של התורה זה שזה ביחד. עכשיו, כאשר אנחנו לומדים עם תורות הקודש, הרב בוודאי יודע את זה. צריך מאוד מאוד להיזהר. צריך מאוד מאוד להיזהר לא להפוך את תורות הקודש לאידאו. זה כל הסיפור. צריך לראות איך שהקודש
בצל זה דומה.
לא, לכן אסור בכלל לעשות את ההשוואה, כיוון שצריך לצאת מזה שהכל אחד, ואותה קדושה היא נמצאת בכל הרבדים. עכשיו, מה ההבדל? איפה אתה נמצא? לפי המיקום שלך, אז שם אתה תמצא.
נוסף לקדושה במדרגה יותר גבוהה.
אז אתה יכול להיות, אני יודעת, ללמוד פילוסופיה, ואז אתה אומר שיש קדושה שם. זה לא נכון. קדושה יש בכל הרבדים.
אבל לפי המדרגה שלך אתה נחשף לקדושה.
בדיוק. לפי המדרגה שלך אתה נחשף לקדושה באותו מקום. כן.